אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
כשמוכרים לאדם ספר, לא מוכרים לו רק 340 גרם של דפים, דיו ודבק. מוכרים לו חיים חדשים, אהבה וידידות והומור וספינות שיוצאות לים על לילה. בספר מצויים השמיים והארץ, במלואם. בספר של ממש, אני מתכוון. בחיי, לו הייתי אופה או קצב או אוכל מטעתים, אנשים היו רצים לעברי בכל פעם שהייתי מגיע ומחכים לראות מה יש באמתחתי. והנה, אני מסתובב עמוס בגאולת נצח. כן, גברתי. גאולה למוחותיהם הקטנים והמצומקים, וקשה בכלל לגרום להם להבחין בה. אך זה הגמול שבדבר. אני עושה משהו שאיש מנצרת, ממיין או מוואלה וואלה שבוושינגטון אף לא העלה בדעתו. זו אדמה בתולית. אך בשם עצמותיו של ויטמן, משלמים לי כגמולי. זה מה שהארץ הזאת צריכה. עוד ספרים.
אם הקטע הזה נשמע לכם מוכר, אז כן, הוא אכן לקוח מתוך ספרו המקסים של כריסטופר מורלי, פרנסוס על גלגלים, שהיה לפני כמעט 10 שנים כשיצא לאור בעברית, רב מחר אהוב במשך זמן רב, הרבה הרבה יותר מספרים אחרים. ולמה? שהרי לא מדובר בספרות מופת, בדמויות בלתי נשכחות, בדרמה גדולה, אלא דווקא הסיפור הקטן על איש שהחליט להביא ספרים למקומות נידחים, כשהוא עובר בקרון נוסע, חנות ספרים ניידת מעיירה לעיירה ומוכר חיים חדשים כדבריו, זה מה שילך על כולנו קסם. ואי אפשר כמובן להתכחש לרומנטיקה שהספר אפוף בה, רומנטיקה על ספרים וספרות ואהבת ספר ואהבת אדם, אבל האם היא תיתכן במציאות? ואם כן, האם כך תראה? לפני כשנה החליטו בני הזוג מעיין בן הגיא ויוני מזרחי לנסות להגשים את הפנטזיה הזו. היא סופרת ועובדת סוציאלית, הוא ארכיאולוג, וכך באמצע החיים הם מוצאים את עצמם, קונים מסעית והופכים אותה למעין פרנסוס שכזה שקוראים לה אסטרונאוטית. הם מגיעים למקומות רחוקים ונידחים ברחבי הארץ, לצד ערים מרכזיות, פוגשים אוכלוסיות שונות ומנסים להביא להם את אהבת הספר, אולי באמצעי אחר. מעיין בן הגיא ויוני מזרחי הם האורחים שלי במאחורי הקלעים היום. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, מיכאל אולשוונג על ההקלטה. אז מעיין, יוני, ניכנס לקרון הספרים ונצא לדרך?
כן, בשמחה.
אז קודם כל, באופן אבסורדי אולי, בכלל לא קראתם לפני כן את הספר של מורלי, פרנסוס והמשכו בחנות הספרים הרדופה. אז מה פתאום? בכל זאת פרויקט, זה הרבה מעבר להקמת חנות ספרים רגילה. מה הניע את זה?
ידעתי המון המון שנים שאני רוצה שתהיה לי חנות ספרים. והיו כל מיני גלגולים וניסיונות, וכמעט חתמתי על חוזה באיזה מקום, וכל פעם נעצרתי עם הפחד שכלכלית זה יהיה פשוט כישלון. אנחנו יודעים כמה קשה להתפרנס מספרים, וגם ממכירת ספרים, בלתי אפשר להתפרנס מכתיבת ספרים, ולכן כל פעם נעצרתי, עד שפגשתי את יוני, וקרו כל מיני דברים שגרמו לנו לקפוץ להרפתקה הזאת.
אני חושב שלי היה חשוב באמת לא להיות במקום אחד, זאת אומרת, יש משהו אולי רומנטי באמת להגיע כל יום לאותה חנות, ולפתוח ולגלות את הספרים שלך מחדש, אבל הנסיעה והנדודים זה משהו שמאוד רציתי. אני חושב שגם כארכיאולוג זה משהו שמעניין אותי, המסעות האלה. ולכן זה התחבר לנו הרעיון להקים משהו שהוא יהיה אחר, כאילו, בעצם הוא מוכר, זה חנות ספרים, אבל היא תהיה קצת אחרת.
אבל איך פתאום קפץ הרעיון?
ידענו שאנחנו צריכים איזשהו גימיק, שסתם ככה ספרים זה לא יעבוד. חשבנו לצרף לזה יין שבאים וממלאים מחוויות בבקבוקי פלסטיק אישיים, כמו שיש באירופה, בכל מיני מקומות. חשבנו על זה, עשינו סיבובים ביקבים. בקיצור, חשבנו על כל מיני גימיקים, ואז ראיתי בפייסבוק, בעמוד של הקולקטיב הספרותי, שזה קולקטיב של הוצאות ספרים קטנות ומשובחות, עצמאיות. הם ניסו להתארגן, יצרו לוגו, ואמרו שהם יפעלו ביחד בכל מיני דרכים. עקבתי אחריהם כמובן בפרגון והתפעלות, ואז הם כתבו שבהמשך, כשהפעילות תתחזק, אז הם יזכרו גם איזשהו כלי רכב, ובעצם יישאו איתו ברחבי הארץ, וימכרו את הספרים של ההוצאות של הקולקטיב. ואז אמרתי לי, יוני, הנה, סתכל, אולי זה מה שחיפשנו. זה היה לפני הקורונה. וגם קצת לפני הקורונה כבר התחילו לראות את המסעיות אוכל. אז אמרתי לו, נעשה אוטו ספרים כמו שיש אוטו אוכל.
סוג של אוכל.
כן. אוכל הנשמה.
כן. ובניגוד להיקסמות של הציבור מהרעיון בספר, במציאות ניסו לשים לכם מקלות בגלגלים, ולא זכיתם לגיבוי מן הקרובים לכם.
תראי, זה מיזם שישר שללו אותו מבחינה כלכלית, זאת אומרת שאין לו סיכוי כמובן וכו'. גם ספרים וגם נדידה. זה היה ברור שאף אחד לא הבין שאם זה בכלל יכול להצליח. וגם למה פתאום באמצע החיים? כי סך הכל יש לנו חיים טובים, אולי כן. אפשר להגיד היום לנו, אבל כל אחד מאיתנו הייתה איזושהי קריירה די עם מוניטין לפחות היה. אז זה לא כך היה ברור לאנשים, אבל לנו זה היה די ברור שאנחנו רוצים לעשות את השינוי הזה. זאת אומרת, זה גם החלטה שאתה רוצה לעשות שינוי באיזשהו כן. מקום בחיים. מצד שני, היו הרבה מאוד אנשים בדרך שהפתיעו אותנו ועזרו לנו, אז זה גם חשוב לומר.
אף אחד מסביבנו לא אמר, וואלה, ספרים, נכון, זה נהדר. עכשיו תעשו מיליונים, כולם אמרו את ההפך. והם גם צדקו, אז הם פשוט רצו לשמור עלינו.
אבל אתם האמנתם.
כן.
בעצם השלב הראשון בכלל זרק אתכם לתחום הרכב. הרחק מרוח, הרחק מספרות ותרבות, לעולם קשוח, מחוספס מאוד.
כן, בעצם לא ידענו כלום על מסעיות, אז במובן הזה, עשיתי רישיון כמובן למסעית, ואז היינו צריכים לחפש מסעית. משהו שאתה לא מכיר, לא מבין, זאת אומרת, אני יודע שהרבה אנשים, וגם אני מפחדים לפחות עם רכב פרטי, אז עם מסעית זה עוד יותר מסובך. אבל היה לנו מזל שהגענו לבן אדם מאוד נחמד שמכר לנו את המסעית. היה אדם אמין, וגם הגודל שלה והפתחים שלה, איכשהו התאימו לנו, זאת מסעית שיחסית יש לה פתח גם מאחור וגם מהצד.
אני מבינה שעשיתם אבל קודם איזשהו מחקר רציני על תחום המסעיות.
זה היה מסע, נסענו לאנשים שבונים מכוניות אוכל כדי להבין את העיצוב שלה בפנים, את העלויות. הלכנו לאיזה איש במפרץ חיפה שהכין קרוונים לאנשים לפי הצרכים שלהם. היינו עוברים בכל מגרש חנייה של מסעיות ורכבים, היינו מסתכלים, אולי מידיבוס זה טוב, אולי כמו בספרייה הניידת, אולי כמו באוטובוס הזה שראינו באינטרנט בצרפת. רגע, אבל בקנדה זאת הייתה נהגת מסעית, והיא ממש הייתה מבסוטית שזה מסעית דווקא. ובצפון קרוליינה הזאת הייתה חנות הספרים הכי יפה שראינו באינסטגרם. הכל היה שם מלא בקישוטים וצמחים ויופי. זה היה בכלל בקרוון, וזה היה רק ספרי ילדים. והיו לה ספסלים בפנים, והיו לה ככה, וזה. ראינו בנורווגיה שמישהו שלח לנו, תסתכלו על הסירות האלה שבפנים מסודרים על הספרים, ומגיעים לכל מיני איים, ואולי תעשו בכלל סירה.
כן, במדבר פה
כן,
אצלנו.
כן, כן. אולי על גמלים אנחנו נפתח את החנות. ואז כאילו גם ראינו שיש, ביקשנו מאיזה בן אדם שייבא לנו מסעית כמו שראינו באסיה, שהיא סגורה כמו מסעית, ואז היא נפתחת, והפתיחה שלה יוצרת מדפים ודלפקים לתצוגה חזיתית של ספרים, כמו מין קיפולי נייר כזה. ואז בדקנו כמה עולה בסין, נורא זול, אבל אז יש יבוא, ואז צריך להתאים לרגולציה הישראלית. אז זה היה מחקר מאוד מאוד ארוך ומבלבל.
ויוני, אתה מן הסתם מתחיל להפוך בין לילה מארכיאולוג לנהג מסעית. מה זה אומר? פתאום כלי רכב עצום שצריך לשלוט בו, לחנות איתו, לנסוע מרחקים, אולי גם משהו בהתנהגות מתחספס, או שזה סטריאוטיפ שלנו על נהגי מסעיות?
תראי, בהתחלה הייתי הולך המון למוסך, כי ממש לא ידעתי מה לעשות, למרות שאני לא בטוח שהיו בעיות למסעית, ובאחד הפעמים אני ישבתי שם בחדר המתנה, נכנס מישהו, ואז תוך כדי שיחה ממש בהתחלה, אז הוא אומר לי, אבל אתה לא נראה נהג מסעית. אז אמר לו, לא, אני נהג מסעית, אפילו יש לי מסעית שלי, הנה, ראיתי אותה בחוץ, ואז הוא הסתכל עליה ואמר, כן, אבל זה לא מסעית רגילה, ואני אומר לך, אני 30 שנה עם נהגי מסעיות, יש לי חברת הובלות, יש לי כמה מסעיות, אתה לא נראה מנהג מסעית, ועם מסוים, או תרבות מסוימת, ואז אמרתי לו, בכל זאת אני כרגע נהג מסעית, ואז התחלנו לדבר על ספרים, ואז הוא אמר לי, טוב, אני כבר לא כך קורא ספרים, אני קורא ספרים רק איזה 3-4 ספרים בשנה, בחופש. ואז אמרתי לו, תשמע, האמת היא ש3-4 ספרים בשנה זה לא מעט ביחס להרבה מאוד אנשים שלא קוראים בכלל. וזה סוג האינטראקציות שיש לנו כאילו עם אנשים ככה שפוגשים את הספרים, לאו דווקא, לא כאלה שבאמת מבקרים בחנויות ספרים.
אני זוכרת שפעם אחת הבאת מתנה למוסכניק ספר מתח.
כן, כי המוסכניק אמר, תשמע, אתה מגיע על כאן כך הרבה, אולי אני אחזור לקריאה.
זה מזכיר לי שפעם נכנסתי למוסך והייתה לי מדבקה על המכונית של המומינים. והמוסכניק מסתכל ואומר לי, מומינים. וכולו נכנס, עבר לעולם אחר. הוא פשוט התחיל לעוף, מומינים. ואני זוכרת שזה כל כך ריגש אותי. הכל היה שם קשוח כזה, מוסך, צעקות. ופתאום היה רגע של הפסקה, מומינים. אז כן, זה עושה את זה לאנשים. טוב, אז כעת צריך להפוך מסעית לחנות ספרים, חנות ממש, לא מחסן, משהו שבאמת ייתן את התחושה שאנחנו מחפשים בספרייה או בחנות ספרים, מין חום כזה שהמדפים והספרים מצליחים ליצור, מקום שמזמין להיכנס גם או אולי במיוחד את מי שרחוק מספרים, או מעולם לא ביקר בספרייה או בחנות ספרים, אבל זו לא רק תחושה נעימה, אלא גם הרבה אלמנטים פרקטיים.
רצינו שזאת תהיה חנות ספרים אמיתית, לא תפאורה של חנות ספרים. התחלנו לחשוב איך לעשות את זה למקסם, נגיד שהמדפים לספרי ילדים גם צריכים להיות גדולים וגם קטנים, ועכשיו יש אופנה של ספרים יותר קטנים בגודל, אז לייצר לה מדפים שיבליטו את היופי של הגודל הזה, של הפורמט הקטן. יוני כל הזמן התחיל לשקול ספרים בבית, ולספור כמה נכנסים במטר, והתחיל לעשות מלא חישובים. ספרים הם דבר רגיש, הם יכולים להירטב, הם יכולים מהחום להתאבט, הם יכולים לדהות מאור שמש חזק. לא ידענו איך הם התנהגו בטמפרטורות של ארגז פלדה, ארגז ברזל, כמה בידוד יש במסעיות, כמה מים נכנסים, האם יהיו לנו טפטופים בחורף, כל התחולה שהיא מאוד מאוד יקרה, יכולה להינזק. אז נורא נורא חששנו מזה.
ובנסיעה גם
הנפילות, כן, אז זה גם לא הבנו איך נגן על הספרים מנפילות.
טוב, נראה לי שצריך אדריכל ספריות.
מדען אטום.
כן.
כן, אז למזלנו, בירושלים יש בחור אחד שכל יודע דבר מכירים, קוראים לו שביט ירון, והוא פשוט ייצב המון המון גם ספריות רחוב, גני משחקים או פינות בחוץ, כן. התנהגות של חומרים באוויר הפתוח. הוא עובד עם בחור אחר לא פחות מוכשר שקוראים לו שאול צופף. התאהבנו בהם מיד, הם גם נורא חתיכים.
וואו.
כן,
טוב,
ממש
אני
חתיכים.
הולכת להזמין אותם. הם עומדים בכל הקריטריונים.
וגם הם נורא התלהבו מאיתנו, והם אמרו, אנחנו לא נרוויח בפרויקט הזה, אנחנו פשוט נאפשר לכם שהוא יקרה.
ואיזה פתרונות באמת נמצאו?
הפתרון הכי חשוב באמת, שהספרים צריכים להיות פשוט צמודים אחד לשני. חשבנו יחד על זווית במדפים, המדפים בעצם לא ישרים. חשבנו איך הרי לעשות את כל האזור הזה של הקפה, שרצינו שיהיה גם קפה ועוגות, האם הוא יהיה נפרד ולא, אז הם באמת הציעו שהוא יהיה בפנים. ואני חושב שאחד הדברים המשמעותיים זה שהם ידעו להשתמש, כמו שאמרתי, בפתחים קודם, זאת אומרת שהמדרגות יהיו מדרגות מאוד רחבות, שיוצאות החוצה, והן מאוד מזמינות ככה בעצם פנימה. וגם ליצור מצב שהחללים, זאת אומרת שהפתח מאחורה והפתח מהצד, ביחד יוצרים איזושהי זרימה של האוויר, שבעצם פתרו לנו את בעיית המזגן, בעצם אין מזגן בכל
אין מזגן.
אין מזגן, יש מעבר בקיץ, אבל אין מזגן, וזה באמת מחזיק מעמד.
השקענו גם מאוד בבידוד של הקירות יותר טוב ממסעית רגילה.
אז מצאתם את האנשים שחוללו את המהפך, מסעית הופכת לחנות ספרים, כלומר, מדפים ישנם, אבל צריך למלא אותם, שזה בוודאי החלק הכי מרגש וכיפי, אבל צריך לבחור. צריך לגבש איזה אפיון, תו וקר, כיוון, טעם, ויש כל כך הרבה ספרים בעולם.
בהתחלה גם היינו, אני הייתי יותר אליטיסטית, זאת אומרת, בחרתי ממש ספרות יפה, מה שאני אוהבת. לא ידענו גם בכלל שהקהל העיקרי שלנו יהיה ילדים והורים שלהם, אז החנות מכילה ספרים לאוכלוסיות מגוונות, אבל יש בה, הגרעין הקשה שלה היא ספרות יפה איכותית. הרבה מאוד ספרים מתורגמים, הרבה מאוד ספרי עיון מאוד טובים, שירה, פרוזה ישראלית.
איפה הגיעו הספרים בהתחלה?
רכשנו איזשהו מלאי מההוצאות הגדולות. פנינו לכל החברים שלנו והחברים של החברים שלנו בהוצאות הקטנות. ביקשנו גם קצת ספרים פגומים אם יש לכם. ידענו שהספרים במסעית יהיו גם משומשים וגם חדשים. זה דבר שמגדיל גם את הטווח מחירים שניתן להציע וגם את המבחר. זה מבחר מאוד אוקיינוס כשאתה מכניס גם משומשים. אבל ידענו שאנחנו רוצים חזות מאוד מעוצבת, מאוד מלוטשת, שלא הכל צריך להיות ישן ומהוע וספרים קוראים לו... לא הכנסנו, העלינו את הסטנדרט של המצב הספר, רצינו רק ספרים במצב ממש טוב.
את זוכרת את הספר הראשון שהונח על המדף?
אני לא זוכרת את הספר הראשון, אבל אני זוכרת שגילחתי לעצמי ולמשפחה שלי את הספריות. פשוט לא השארתי כלום, והבנות שלי ממש כעסו עליי, שלקחתי את כל ספרי הילדות שלהם למסעית. ואחותי הביאה לי המון ספרים יפהפיים. יש לנו זוג חברים מאוד טוב שעזב את הארץ, והם פשוט אמרו, אנחנו ניתן לכם את הספרים שלנו. זה אנשים עם תחומי עניין אינסופיים, ועם ספרייה, ספרים הכי טובים שיש. זאת הייתה מתנה ענקית שהם נתנו לנו.
ואז המדפים מתמלאים, לאט לאט זו באמת חנות ספרים, ועכשיו צריך לחנוך אותה, להתחיל לנוע, להגיע אל האנשים. מה התחושה?
כל אחד תחושה שונה כמובן, אבל זה המון לחץ ואחריות, שוב, כי לפחות בשבילי, פתאום אתה צריך לנסוע על המסעית, זה בכל זאת משהו מאוד כבד, ואתה דואג מה יקרה עם הספרים בדרך. יותר מזה, אני לפחות לא ידעתי מה לצפות מהאנשים, וזהו, בעצם הגענו ככה לפעם הראשונה, לניר צבי, אם אני לא טועה, זה היה המקום הראשון.
אני ממש לא הצלחתי לישון בלילה, זה ממש כמו באמת חרדות, ציוטים, מה יקרה, דמיינתי שכל הספרים ייפלו, שהמדפים האלה ייפלו פתאום, שכל התחולה תתרסק.
כמובן שכלום מזה לא קרה, אתם מגיעים לניר צבי ומחנים את המסעית ו... מה, מה?
למזלנו זה היה בבריכה של היישוב, אז לא היה קשה להיכנס, ולא היה קשה להכנות, ולא היה תמרון מאוד מאוד מורכב, כמו שהיו לנו בהזדמנויות אחרות. והאישה שזמינה אותנו, קוראים לה אורית, אני אומרת לה... שהיא כמו הסנדקית שלנו, היא הכינה את הקרקע בצורה לכך שהכל יהיה נהדר.
והגיעו הרבה אנשים.
הגיעו הרבה אנשים, היא הכינה אותם שהם צריכים לבוא, והיא הכינה אותם שהם צריכים לקנות. היה די-ג'י שעשה מוזיקה, ואני שתיתי מלא בירות ודי נרגעתי.
וברגע שהאנשים הגיעו והתחילה תנועה...
זה היה בום, הבום הזה שלא ידענו שהוא... שהוא יקרה לעתים קרובות עכשיו. שאנשים רואים את המסעית, וואו, 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 והילדים רצים ומתנפלים, והיא מפוצצת, וזה כאילו מין כמו לונה פארק של, אני לא יודעת, של ספרים, או של התלהבות של ילדים, ולא רק ילדים. זו הייתה חוויה נפלאה. אני זוכרת שהייתה שם נערה, בת איזה 19, וראו שהיא בחורה קוראת, ויש לה טעם מדהים. ואני זוכרת שאמרתי לה, וואי, בשביל בחורות כמוך, אני הקמתי את המסעית הזאת, והרגשתי את זה. שכאילו, איזה כיף להגיע לאנשים שאוהבים את זה, ולתת להם עוד מזה, ולשמוע מהם, וכל השיחה הזאת על ספרים. היה לנו באותו אירוע גם את השמחה לראות שילדים והורים עדיין להוטים לקנות ספרים ומתעניינים בהם מאוד, שזה כמו חנות לממתקים. וגם אחר כך שבאו יותר מבוגרים, בעיקר מבוגרות, אז גם היה לנו שם את מה שדמיינו שיהיה, את השיחות המעניינות האלה שיש תמיד בחנויות ספרים.
מי שלא הגיע, הבנתי, זה כמה אנשים מתחום הספרות, אנשים בכירים מתחום הספרות שגרים במושב, ולא תרחו.
טוב, לא ציפינו שהם יבואו. זה פשוט
לא?
היה צירוף מקרים משונה, שבדיוק כשפתחנו, הגענו ליישוב שבאמת חיים בו המון גם סופרים וגם אנשים...
מולים.
כן.
בתוך המסעית חנות ספרים ישנם מושבים, אבל כדי למשוך קהל צריך גם לקשט אותם מבחוץ, לשוות לאופי של מסעית עליזה שמסקרן להיכנס לתוכה, וכמובן לתת לחנות שם. אז למה אסטרונאוטית?
חשבנו על השם המון זמן, היו לנו המון אופציות, חברים טובים עזרו לנו להתמקד, אבל כשמצאנו את אסטרונאוטית הרגשנו שזה זה. רצינו שזאת תהיה בחורה או אישה או משהו ש... מדבר על קוראת או על מישהי שבעצם באמצעות הספרים היא יכולה להגיע לכל מקום, היא יכולה לצאת לכל העולמות, גם לאלה שמחוץ לכדור שלנו. וכמובן, העניין הזה של הסלנג או הכינוי שהיה נפוץ כשאנחנו גדלנו, וגם אני חושבת שאמרו לי כמה פעמים את זה, שאני אסטרונאוטית, שמי שמעופף הוא בעצם, או מי שמושקף וקורא, וכל הסטריאוטיפ החנוני הזה, הוא בעצם הוא אסטרונאוט, וזה הכי כיף להיות אסטרונאוט.
אז השם הזה גם מעורר לא מעט תגובות.
כל ההתנהלות של המסעית עם הציור, והכתובת עליה שהיא חנות ספרים, והלוגו היפה שלה, הכל מעורר תגובות.
מה, זה ציור מאוד מאוד גדול?
כל של... הדופן היא של אסטרונאוטית ש... שקוראת בעצם ספרים בחלל. היא נורא מבסוטית. יש לה שם גם כלב שקורא בקינדל שלו. צירה את הציור היפה הזה לי יעקב. את הלוגו המאוד מבריק לדעתי שלנו יצרה ענת הנהר, שהיא בעצמה סופרת ו... מאיירת.
באמת יש המון תגובות לשם, הרבה שאלות, למה וכולי. אחד היישובים שהגענו אליהם דווקא, זה היה באמת, אני זוכר, זה גם היישוב כזה טוב, שאנשים מאוד נהנו והתלהבו, והספרנית שם עשתה בעבודה כדי להביא את האנשים. הגיעו אליי שלוש בנות, שואלו אותי, איפה האסטרונאוטית? ואז אמרת לה, הנה, זו האסטרונאוטית בעצם, המסעית. אז הם אמרו, כן, אבל איפה האסטרונאוטית? ואז בתחילה לא הבנתי, ואז אמרתי להם, טוב, תלכו מאחור ואתם תראו את האסטרונאוטית, כי בעצם הציור הוא של אסטרונאוטית, של בחורה בחלל. הם הלכו מאחור וחזרו, אבל אמרו, כן, אבל איפה האסטרונאוטית? ואז הבנתי שהם מתכוונים לאסטרונאוטית אמיתית. מישהי עם חליפת חלל אולי, או מישהי שעובדת בנאסא, לא בדיוק משהו. אסטרונאוטית.
וכשהילדים מתאכזבים, אז אני אומרת להם להסתכל שוב על הציור, ולראות אם יש שם חלקים בציור שהם מכירים. יש שם מעין חידון, כי יש שם ציטוטים מ-ויהי ערב, ומ-The Cow Jumping Over the Moon, ב-Good Night Moon, ועוד כל מיני ציטוטים ויזואליים מספרים, ואז... ילדים שכן קצת מכירים את הספרים, אז אם יש להם איזה סוג של משהו אחר שמדליק אותם כשאין אסטרונאוטית אמיתית, אבל יש מין חידון כזה בתוך הציור. בבית הנסן אנחנו עומדים ליד, מי שמכיר, יש שם מגדל מאוד מאוד גבוה שעשוי מעץ, שבנו שני אומנים צ'כים לפני כמה שנים, והוא אחת האטרקציות המרכזיות בגינה של בית הנסן, שזה גינה היסטורית מאוד יפה. הוא נראה קצת כמו חללית, כי הוא באמת, הוא איזה 7-8 מטר, לא?
כן, לפחות.
לפחות. ובימי הקיץ אנחנו עומדים שם בסופי שבוע, ומבקר פשוט התבדח וראה את המסעית, ראה שכתוב עליה אסטרונאוטית, ואז ראה את המגדל הזה, ואמר לחבר שלו, אז כאן אילן רמון התאמן, לפני שהוא אמרי. ואני ידעתי שהוא אומר את זה בגלל שהוא מחבר בראש שלו את האסטרונאוטית ואת המגדל, שאם היא הייתה עומדת שם לבד, אנחנו רואים, הוא לא היה אומר את זה, אבל זה היה כל כך הגיוני. ואז בא חבר שלנו בדיוק באותו יום ואמר, תקשיבו, אתם חייבים לעשות את טים שכתוב עליהם אסטרונאוטית. אז אמרתי לו, מה, זה קצת טרשי, מה אנחנו סוכן נסיעות, מה אנחנו בית מלון, מה אנחנו עסק להובלות. ואז הוא אמר, לא, לא, הוא התעקש, יש דבר כזה, יש את טים של אסטרונאוטים, שהחוד של הדיו הוא משני הצדדים. זה יהיה גימיק לא נורמלי, אתם חייבים לעשות את זה. ואז שהבנו שיש דבר כזה, את לאסטרונאוטים... החלטנו שאולי אנחנו באמת נפיק עתים כאלה.
אז לאן אתם מגיעים? לכל מקום? אתם מחליטים, יאללה, היום ניסע למטולה או לירוחם, ככה זה עובד?
ממש לא, אנחנו מאוד לא ספונטנים בעצם. אנחנו צריכים שיזמינו אותנו, אנחנו לא יכולים להיות כמו גזלן, כי זה לא נראה טוב וכי אנחנו מפחדים לחטוף דוחות. אנחנו חייבים יישוב, שכונה, מנהל קהילתי, פסטיבל, אירוע ספרות, מישהו שיש לו את האפשרות, יזמין אותנו. ככה הכרנו מלא ספרניות, רכזות תרבות, רכזות קהילה.
שיזמינו אתכם, אנחנו מדברים פה שהרכיב המרכזי הוא החנייה.
זה לא רק חנייה, זה צריך להיות גם בטוח, שזה לא יהיה קרוב לכביש, שיצל, שיהיה דשא, שיהיה נעים, שזה לא יהיה סתם... באיזה חניון, כי אז זה פשוט לא מצליח.
אחד הסיבות שאין הרבה מסעיות כאלה, שמבחינת רישוי זה מאוד מסובך. לנו זה חשוב שתהיה איזושהי אינטראקציה בין הקהילה, שיודעת שאנחנו מגיעים לפחות, ולא שסתם נבוא.
אבל גם כשאתם מתאמים, הבנתי שקורה שמישהו תופס לכם את החנייה.
כן, אחד האירועים הזכורים לא לטוב, הזמינו אותנו לפסטיבל לשירה, אני לא זוכר.
מקום לשירה, הזמינו אותנו לאירוע של שבוע הספר בחיפה, בהדר, שכונת הדר.
עכשיו, זה היה ביום חמישי, שזה בדרך כלל, אם דיברנו על נהיגה מוסעית, אז זה מאוד מעייף לנסוע ביום חמישי בכבישים, ועוד יותר אם זה מירושלים לחיפה. לקח לנו יותר משלוש שעות לדעתי. אנחנו בדרך כלל הולכים מרווחי זמן של מרווחי פאניקה וכו'. והגענו בזמן פחות או יותר, או ממש ברגע האחרון, מבחינת מה שתכננו. אנחנו צריכים להגיע איזה חצי שעה לפני האירוע. ונוצר מצב שבדרך כלל מה שאנחנו עושים, אנחנו מתאמים את זה עם המפיק או עם הרכזת או עם הרכז. והיה לנו המון שיחות ובדיקות, ובדרך כלל המפיק, או במקרה הזה גם, המפיק שלח לי וידאו להראות איפה אנחנו עומדים, והוא תיאם את זה עם העירייה ועם המשטרה, כי זה בעצם היינו אמורים לעמוד על שפת המדרכה, שזה אדום לבן. ואז אנחנו מגיעים לשם, והדבר שקורה זה שבעצם בשפת המדרכה על אדום לבן, מחנה רכב. ואז לא יכולנו לעמוד, ועמדנו איזשהו בצד, לקחנו איזה חצי שעה לחפש את בעל הרכב. התחלנו לשאול עוברים ושבים,
התחלנו להיכנס לכניסות של בתים, לשאול אם זה הרכב של מישהו מפה.
מה שקרה, ששמתי לב שיש לו מדבקה של איחוד והצלה או משהו מהזה, ואז ניסינו דרך זה והתקשרנו לאיחוד והצלה.
בלשות שלמה.
ואז הם אמרו לנו שונה אמבולנס, והוא בדיוק יצא, והתחלנו לדבר עם ילדים קטנים חרדים שהתרוצצו סביבנו כמו להקה, והתעניינו מה קורה ומה זה. והם אמרו, כן, כן, זה השכן, כן, יש לו אמבולנס, הוא עכשיו באמבולנס. ואיזה ילד ניסה ככה למצוא את אשתו, ואז אשתו באה, וניסתה לתפוס אותו. זה היה ממש מאמץ משותף.
ומה שהציל אותנו, שזה באמת חרדי יצא מהבית כנסת, ונתנו את הטלפון שלו, ואז התקשרנו אליו. ואז אני מתקשר אליו, שאנחנו במקרה חירום, so called, ואז הוא אומר, כן, אני באמבולנס במקרה חירום. זאת אומרת, הוא במקרה חירום, אולי קצת יותר משמעותי משלנו. ואז הוא אומר, טוב, המקרה הזה יסתיים ואני אגיע. ויזיז את הרכב וכולי, אבל זה באמת היה, זה הייתה חוויה מאוד מלחיצה.
וזה קורה באמת שככה...
זה קורה, זה קורה, ואנחנו נהיים עצבניים, ואנחנו נהיים מרבים אחד עם השני.
גם אפילו הבנתי שאפילו ראש המועצה...
וואי, השתולל בצעקות.
היה לו טענות.
גילינו שדשא זה דבר שמוציא מאנשים הרבה מאוד אמוציות. במיוחד אם אתה ראש המועצה. כן, הגענו ליישוב נורא נחמד עם נשים שרצו פשוט מאוד מאוד ששעת סיפור איכותית תגיע לילדים וארגנו מיוזמתן. הם גם שלחו מייל לראש המועצה, אבל הם כאילו סידרו הכל, הכל היה מסודר ומתואם. הגענו לדשא מאוד מטופח ועמדנו לא עליו אלא למדרכה. למרות שאחת האמהות הציעה שנרד אל הדשא כדי להיות קרובים לצל, אמרנו לה מניסיון, לא כדאי שנדרוס לכם את הדשא. ואז התפרץ ראש המועצה, ומכאן אני מעבירה את זה ליוני שיתאר את הקריזות.
עכשיו, הוא התפרץ בעצבים, כאילו הרסו לו באמת משהו מאוד יקר לליבו, זאת אומרת, איך באז, לפני שבועיים שתלנו את הדשא הזה, וזה חדש, למרות שאנחנו לא היינו על הדשא, והוא התפרץ והשתולב, לא היה מי לדבר, זאת אומרת, זה מהמקרים האלה, תלך מפה מיד, אני רוצה עכשיו שהם יפנו, וכו' וכו'.
אני מזמין משטרה.
ואז אמרנו, טוב, דוקטור שנלך, ניסע, אנחנו לא התחלנו להרוס. ואז מה שקורה הרבה פעמים כשאנשים מאוד מתעצבנים, הם נרגעים מהר מאוד. ואז אחרי שהוא התעצבן, וזה היה סוף העולם פחות או יותר מבחינתו, הוא נרגע, הסתכל וראה שזה לא סוף העולם, והאישה, אחת האנשים שם שכנראה עובדת איתו, אמרה לו, דיברה איתו, ואז הוא נרגע ואמר, טוב, בעצם אתם יכולים להישאר, רק שאולי קצת יזוזו או משהו כזה, אז עשינו איזשהו משהו סמלי כזה, אני זוכר. הרזנו, הזזנו את המסעית קצת, לא בדיוק הבנתי מה היה המטרה של כל זה, ו...
כן, כמה פעמים אתם נוסעים במהלך השבוע? זה יום-יום?
דבר שני, היינו ב-90 יישובים שונים, היינו גם יותר מפעם אחת בהרבה יישובים. הממוצע שלנו זה משהו כמו 3 פעמים בשבוע, בדרך כלל אחר הצהריים, למעט שישי או שבת, שזה...
אחר הצהריים, שזה אחרי בעצם, אתם ממשיכים לעבוד במקצועותיכם כרגיל, ואז יש את השעות הנוספות האלו.
כן, זה מאוד אינטנסיבי, עובדים בבוקר בעבודה רגילה, ואחר הצהריים בצעצוע שלנו הזה.
כן, אז באמת שעות של נסיעות, אומנם מראות, נופים, אנשים, אבל בכל זאת, אמרת קודם, כן, שהתעצבנתם אחד על השני, כלומר, להיות יחד בתוך קרון שעות על שעות, יוצר מן סתם חיכוכים.
כן, אנחנו ממש טובים בחיכוכים, אנחנו עצבנים אחד על השני הרבה.
על מה?
על מה לא? נגיד, אני יכולה להתעצבן על הנהיגה שלו, יכול להתעצבן על זה שלא כיוונתי אותו טוב בכניסה למיקום, אני יכולה להגיד לו שהוא צעק בצורה מוגזמת על ילדים שהתנפלו על ספרים, הוא יכול להגיד לי שעשיתי הנחות גדולות מדי. אנחנו גם מוצאים דרכים לנוח מהמריבות, להיזכר שאף אחד מאיתנו לא היה מצליח לעשות את הדבר הזה בלי הבן זוג שלו.
מה למדתם במשך השנה הזאת, כשבעצם היום שבו אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת, 9 באוגוסט?
זה בול שנה.
נכון? יום ההולדת, הרשמי.
ממש.
מזל טוב.
ממש.
אז מה אתם יכולים לספר על הישראלים מנקודת המבט שלכם, אף על פי שבוודאי יש מגוון והבדלים עצומים ממקום למקום, אבל בכל זאת איזשהו מבט על?
ההורות היא הדבר הכי דומיננטי שאנחנו רואים בחברה הישראלית, ההתמסרות, ההשקעה, האובססיביות לפעמים של ההורים ביחס לילדים.
ומבחינת טעם בספרים, נטיות.
זה מאוד מעניין, כי אנחנו רואים איזה יישובים, הרבה פעמים היישובים החזקים הם אלה שבאמת יותר קונים ספרים, והרבה מאוד תופעות שכביכול נעלמו, עדיין לא נעלמו מבחינת מי אוהב ספרים ומי לא. עכשיו, כשאני אומר יישובים חזקים, זה לא דווקא יישובים העשירים, אלא יישובים שבאמת יש שם אוכלוסייה שיותר משכילה ויותר פתוחה תרבותית אולי, או מעריכה ספרים. מה שהפתיע אותי לפחות זה אנשים שמפחדים לעלות לחנויות הספרים, או לכנס לחנות ספרים. שזה בגלל שאנחנו באמצע הרחוב ככה, אז כאילו אתה יותר מרגיש את זה.
אבל מבחינת בחירה של תכנים,
אנחנו רואים אופנות חברתיות, אנחנו רואים הרבה ביקוש לספרים עם איזשהו מסר פסיכולוגי, מסר שימושי, של להפיג פחדים, להפיג כעסים, מעין ספרי הדרכה, אבל שהם פולשים גם לתחום הילדים.
וספרות יפה.
כמעט לא קונים מאיתנו ספרות יפה ביישובים הכפריים, בואי נגיד, אנחנו מוכרים ספרות יפה ושירה, בצורה מובהקת בערים.
עכשיו, מן הסתם, קרון ספרים נייד, זה לא מראה מוכר ושגרתי, זו אטרקציה, שוודאי מעוררת התלהבות גדולה מאוד.
היא מעוררת התלהבות גדולה מאוד, אבל היא גם מעוררת התעלמות לפעמים. זאת אומרת, אנחנו רואים המון אנשים שמטיילים עם הכלבים שלהם, והם יכולים להעיף מבט במכונת קפה, הם לא בהכרח יעלו. מבוגרים כבר לא כל כך עולים מחנות. זה משהו שלא ידענו כשהקמנו, אבל זה נהיה כמו סוג של אטרקציה לילדים בהרבה מקומות מחוץ לערים.
אבל בכל זאת הם שומעים כל מיני משפטים ככה.
כן, יש לנו, כן. אנשים נורא משבחים את הקונספט, נורא...
מה למשל?
זה דיבור כזה, זה משפט כזה, אני מתה על הקונספט.
תמיד, וואי, זה גאוני. פעם היה לנו זוג שהוא הגיע ואמר, הייתי יכול לגור כאן, ואשתו הגיעה רק אחרי שעתיים, והיא אמרה, הייתי יכולה לגור כאן. זאת אומרת, זה אותה משפט ממש. אנשים מאוד מתלהבים, כאילו, באמת בכיוון הזה של איזה כיף, או הגשמתם חלום, או אתם מגשימים חלום.
גברים עפים על המכונת קפה, זה גם סטריאוטיפי. נשים יותר העניין של הספרים.
כן. אני שמתי לב שיש התלהבות של הילדים, גם מהמסעית, אבל גם מהספרים. זאת אומרת, הם רצים, מיד מתבייטים, אם זה על הקומיקס או על הספרי ילדים. לדעתי, יש להם באמת אהבה או סקרנות לפחות מהספרים. וההורים, זה לאו דווקא הדבר הראשון שהם רוצים לקנות, או אם בכלל.
הם כזה אומרים, אופס, עכשיו אני אצטרך להוציא פה כסף. אתה רואה את המחשבה הזאת כאילו נרשמת על הפנים שלהם, ואני לא אומרת את זה בצורה ביקורתית. הם כאילו, אוי, לא תכננתי. כאילו, התכוונו עכשיו, כאילו, ללכת פה בדרך לאנשהו, ביישוב שלנו, ופתאום אני, כאילו, וואי, עומדת להיות קנייה.
כן, ואז הרבה פעמים אומרים, טוב, זה באמת, אנחנו מחליפים ספרים בספרייה, או קניתי לך ספר לפני זה, או בוא נקנה לך משהו אחר. היה לי פעם שכאילו, ילד בא עם אמא שלו, הוא עלה לחנות ספרים, וכאילו, זה ארגז כזה שנכנסים בפנים, והאמא עמדה בחוץ, מההתחלה ראיתי שאין לה הרבה סבלנות, והוא ממש התלהב, והוא בדק ספרים, ואז אני זוכר, הוא הלך עם ספר אחד להראות לה, והיא אמרה לו לא, והוא חזר, והוא ראה לה איזה 2-3 ספרים לפחות שהוא רצה לקנות, והיא כלומר אמרה לו לא, והיא כלומר ניסתה ככה לשכנע אותו לא, ואז היא אמרה לו, טוב בוא אני אלך לקנות לך פיצה, היה לה שם איזשהו יריד, שגם היה שם פיצה, היא כאילו פיצתה אותו, ואולי גם אותה שהיא קונה לו פיצה, זאת אומרת, היא כן קונה לו משהו, והילד הלך איתה לפיצה, שזה כאילו מבחינתו, הוא רצה בעצם את הספר, הוא לא...
נכון.
לאו דווקא רצה את הפיצה, זה היה מין סוג של second best, בסדר, לא, כן. לא ספר, אני אקבל פיצה. ומבחינת האמא, טוב, ככה אני מפנק את הילד, או ככה אני מטפלת בילד, לא, מה פתאום ספר?
סיפור עצוב.
כן. אבל יש גם סיפורים, הרבה אנשים ש... אני שומע הרבה דרך אגב, הורים שומעים, ספר אני לא חוסך. אם הוא יקרא, אני אקנה לו.
נכון.
הייתה פעם איזו אמא שאמרה, תקשיבו, אני לא קוראת בכלל, אבל אני רוצה שהילדים שלי יקראו, תמליצו לי על ספרים שנקנה להם. ובאמת המלצנו, והיה שם גם איזשהו קומיקס, באיזשהו שלב היא אמרה, טוב, אני רוצה גם שהם ישתפרו באנגלית, ואני אקנה להם ספר באנגלית. ואני זוכר שאמרנו לה, תקשיבי, קודם כל שיאהבו לקרוא, לפני שנותנים להם סוג של עונש לקרוא באנגלית.
יש את ההורים האלה שעכשיו הם נורא משתפים את הילדים בהחלטות, ויש את השיחות האלה הנורא, שאני לפעמים מעיזה גם להרים עליהם גבה, כאילו בצורה... מסויגת, של אמאות שאומרות לילד, אז מה אתה בוחר? אתה רוצה את זה או את זה? ואני אומרת להם לפעמים, תקשיבו, אתן תבחרו, אתן צריכות להנחיל לו טעם. הוא בוחר לפי צבע, הוא בוחר לפי ציור. ואני רואה שאין עצמן, אין להם כלים בגלל שהם עצמם אולי רחוקות מהספרים, או בגלל שבחירה עצמית היא הערך המרכזי שהן דוגלות בו, אז כל הנושא של להנחות ולהוביל ואפילו לקבוע לילד הוא נורא מרתיע אותם, נורא מקומם אותן. הן מסתכלות עליי כמו על בומרית, כזה אומרות לא, הוא יבחר, אני גם, נגיד, ויש גם ילדים שאתה רואה שהם כבר התבייתו, הם יודעים מה שהם רוצים, והאימהות בכל זאת מתחילות את השיח הזה של לשכלל בעצם את הבחירה. רגע, אבל אולי תראה גם את זה, אז אולי גם זה, הן פותחות פתאום אופציות. זה סוג של משהו שמטרלל את הילדים, זאת אומרת, זה משהו לא מאוזן. אתה תבחר, אתה קובע את הכל, אתה יודע את הכל, לבין... בעצם זה קשור גם לעולם שהוא נהיה צרכני, אז אתה רואה את זה גם בספרים. ואני הספרים הכי יפים בגיל הרך, אני הנחילו לי אותם ההורים שלי, שהם לא איזה אנשי ספר נורא מהוללים, אבל הם בחרו והם הקריאו והם גרמו לי לאהוב אותם, וכך מתחיל להיווצר טעם. כי הילדים בוחרים כמו אורבים, הם בוחרים את הוורוד, את המנצנץ, את הקומיקסי, וסבבה, אני לא אומרת שלא, אבל לא כדאי שהבחירה תהיה רק לפי מאפיינים ויזואליים די שטחיים.
אבל יש גם את ההתנגדות שהיא באמת, כאילו כביכול לא מתנגדים לקנות ספר, אלא רוצים לשמור על הסביבה, ועדיף לא לקנות כי זה לא אקולוגי, או תשמע, או באמת אין לנו מקום בבית, ויש לנו הרבה ספרים, ולא קראת את הספרים האלה. אבל פעם אחת היה לי גם איזה מקרה שהגענו, ואז איזו ילדה רצה בהתלהבות, הסתכלה על הספרים, וראה ברור שמה מתרשמת ורוצה לקנות, ואז היא חזרה לאמא שלה, ושוב חזרה אלינו, והיא אמרה, אמא שואלת מה המחירים של הספרים, ואז אמרתי לה, תראה, זה מחירים מגוונים, זאת אומרת, זה לא איזה ספרים. היא הלכה לאמא שלה, אמרה לה את המשפט מחירים מגוונים, או משפט מילה דומה.
לא, אתה אמרת לה, זה בטווח של בין 20.
לא, 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 אני משוכנע שלא אמרתי מספר. אני משוכנע. אני יודע שלא אמרתי מספר. ואני בכלל לא אוהב להגיד מה המחיר, זה תמיד זה. ואז היא רצה לאמא שלה ואמרה לה את זה, והיא חזרה ואמרה, אמא שלי אמרה שזה יקר מדי. זה איזשהו זיכרון ככה.
כן, אפילו שלא נקבת בשום מחיר.
כן, אפילו שאין מספר.
העובדה שמדובר בחנות ספרים במסעית, נתפסת אולי כמין ספרייה, או משדרת משהו יותר חופשי, מותר, ייתכן שמה שאנשים לא מעזים לעשות בחנות רגילה, הם ירשו לעצמם לעשות כאן?
כן, אנחנו מופתעים ומתמודדים עדיין עם איך לעשות את זה יותר טוב. אנחנו בעצם תוקפים את הקונים שלנו במקומות שהם לא ציפו לראות חנות, והילדים מתלהבים ועולים אבסוטים ומאוד מאוד אנרגטיים, וכמו ילדים, מוציאים ומחזירים, מוציאים ומחזירים, לפעמים בכלל במדפים של ספרים באנגלית, ספרים של מבוגרים, עושים המון המון בלגן, שוכבים על הרצפה עם הספר, עולים עם הארטיק שלהם, שהרגע חילקו להם, באים רטובים עם הבגד ים מהבריכה, זה משהו שהוא נורא מגניב, שהם גם ככה עפים על הדבר הזה, ומצד שני אנחנו כל מיני צריכים גם להגן על הספרים, ללמד איך להתייחס.
אז מה אתם עושים?
אז זה קצת כזה, אנחנו לא יודעים איך להעיר להם בלי להיות נזפנים כמו ספרניות. אנחנו לא רוצים להרחיק, אנחנו רוצים לקרב. אבל לפעמים אנחנו גם מתוסכלים, שאנחנו יודעים שכל הילדים האלה לא יקנו שום דבר, אבל אולי יערסו לנו שניים, שלושה, ארבעה ספרים. וההורים שלהם גם לא עולים איתם, בשבילהם זה עוד איזה אטרקציה שהגיעה לדשא של אחר הצהריים, אז למה אני צריכה לשמור עליהם בעצם? אתם באתם לכאן, זה לא בקניון, בקניון אני לא אתן לו להיכנס לחנות, כאן זה קצת בעיה שלכם, שצצתם לי בחצר של הבית, ועכשיו אתם גם כועסים לי על הילד, זה גם כן מדהים אמהות שאנחנו מעירים לילדים שלהם, או אומרים להם שהם יכולים לעלות רק עם מבוגר, או מסבירים שאולי לא כדאי לקרוא את הספר הזה על הרצפה.
כן, למעיין יש הרבה יותר סבלנות ממני בעניין הזה. עד שאיזה חבר אמר לי, יוני, ברגע שאתה נוזף על הילד, בילד אתה בעצם נוזף בהורה. זאת אומרת, ההורה מרגיש נזוף, אז תיקח את זה בחשבון.
שהוא כאילו לא עשה עבודה טובה.
כאילו, כן.
הילד לא מחונך.
הילד לא מחונך, כן, וזה גם קצת דור כזה שהילד תמיד בסדר.
נכון, כן. נכיל את זה.
כן, ואני כנראה קצת מבוגר בשביל הדור הזה.
לא, אני חושבת שהדרישות שלכם בהחלט לגיטימיות. אתם אומנם מוכרים ספרים, אבל בסופו של דבר יש כאן אינטראקציה ישירה ואחרת עם אנשים, כן. כל מיני אנשים, בעיקר ילדים שחלקם מגיעים לבדם, ויש סצנות מאוד מרגשות, סיפרתם לי.
אני זוכרת מאוד את הילדה שבערך מרגע שפתחנו ועד קצת לפני שסגרנו, וכבר ממש היינו צריכים לומר לה שאנחנו צריכים שהיא תלך, כי אנחנו סוגרים פה ומזיזים את ה... מכניסים את כל מה שהיה בחוץ לתוך החלל של המסעית, והיא לא יכולה להמשיך לשבת בפנים. היא פשוט ישבה על הרצפה, על המדף של הקומיקסים, והיא קראה וקראה וקראה, באמת כמה שעות ברצף, נעתמה בתוך הבועה הזאת של הקריאה, לא שמה לב שאנשים ככה מעליה, מצדדיה, לא הפנתה מבט החוצה, כלפי אף מבוגר, כלפי אף הורה אולי, שבבקשה כאילו שירכשו לה את הספר, ידע שלא יקנו לה את הספר, ושהיא פשוט צריכה עכשיו לחטוף כמה שיותר עמודים ולקרוא, וזכירה לי ככה את הסיפורים של פעם, על ילדים שלא קיבלו את כל מה שהם רוצים, והספרים בשבילם היו הדבר הכי מסעיר. היא הייתה, נראית לי, ילדה חרדית. אז אני לא שוכחת אותה, ואני גם לא שוכחת איך התאפקתי כל השלוש שעות האלה לא להגיד לה שום דבר, כי לפעמים אני יכולה להגיד, תקשיבי, זה מסעית וזה צפוף והספרים האלה למחירה. במקרה שלה ככה מה שחררתי, אמרתי שתקרא.
גם אחד הפעמים אני זוכר שהגענו לאחד היישובים והיה ילד שהגיע לבד בין 11 או 12 והוא הכיר את כל הספרים, זאת אומרת, חלקם היו לו בבית, חלקם היו לו כנראה בספרייה, הוא כנראה לוקח המון מהספרייה לדעתי, וכמובן הוא הגיע לבד ולא התכוון, זאת אומרת, ההורים שלו לא רצו לקנות, והוא ישב וגם קרא קצת והסתכל, אבל באיזשהו שלב אני זוכר בעיקר את מעיין מפעילה אותו, והוא עזר לנו לסדר את הספרים.
כן, להוציא כפולים.
להוציא כפולים, ולהגיד לנו על מה הספרים מסוימים שאנחנו לא מכירים, כי הוא הכיר את כל ספרי הפנטזיה, אני קצת מכיר, אבל לא כן. את כל ספרי הפנטזיה של, אותו, של הגיל.
הוא היה ידען בצורה יוצאת דופן, וואו. והיה ברור גם שאימא שלו לא תקנה לו כלום. ואימא שלו גם ככה הייתה ברדיוס של המסעית, אני כבר מכירה את אימא שלו, כי זה הפעם השנייה, זה היה ברור שהיא לא תקנה. והוא ילד נורא נורא חמוד, ואז יוני...
לא, אבל אני הצעתי לו בשלב ספר מתנה, מסוים, כי יש לנו ספרים לא מהיקרים, והצעתי לו את זה, עכשיו הוא גם היה סוחר כזה, זאת אומרת, תשמע, אבל גם יש לך עוד ספרים שיש לך כמה עותקים, אולי תתן לי משהו אחר.
והוא הודה לנו מאוד, הוא מאוד התרגש מהמחווה, אבל אחר כך הוא גם החזיר את הספר ואמר, לא משנה, יש לי את זה בספרייה. הוא לא לקח את זה, כנראה הוא קרא את זה כבר. כן. ילד מאוד מיוחד.
גם יש סיפורים לא פשוטים לפעמים, זאת אומרת, היינו בשכונת התקווה בתל אביב, ויש שם הרבה ילדים של מבקשי מקלט ועובדים זרים, וילדים בעצם נמצאים לבד, בלי ההורים. הם מגיעים לבד.
ילדים קטנים.
ילדים בני 8 ששומרים על ילדים בני 3 או 4. ואני זוכר שהייתה ילדה ממש קטנה, לדעתי בת 3 או 4, שעלתה וירדה ובחרה ספר ורצתה ספרים, וכל מיני שאלתי אותה, אבל צריכה לבקש מאבא, צריכה לבקש רשות, עד שבאיזשהו שלב הבנתי שהילדה הזאת נמצאת כאן לבד, בלי אבא, זאת אומרת, היא בת 3 או 4, אבל אין לה כאן אבא או אימא שיהיו איתה בכלל. אז זה גם סיפורים לא פשוטים באיזשהו מקום.
הייתה ילדה שביקשה מאיתנו לקנות שני ספרים מהסדרה של הקומיקס של חיוך והחיות, לא יודעת אם את מכירה. לא משנה, לקחה שני ספרי קומיקס ואמרה שתכף אימא תבוא לשלם, והיא פשוט נעלמה. זה היה כזה, וואי, גם זה קורה, גונבים.
איי.
כן.
כן.
כשהיינו בתקווה, הייתה ילדה, היא עלתה והראתה בגאווה את השטר של ה-50 שקלים שיש לה, לבדל את עצמה מהילדים האחרים שקודם עלו וכרוח סערה וירדו ועלו ואחר כך פסו בלגן, ואז אמרנו להם, אבל אתם צריכים כסף בשביל לקנות, זה לא ספרייה, זאת חנות. ואז היא באה בגאווה עם השטר ואמרה שאבא נתן לה והיא יכולה לקנות ספר, והראיתי לה כל מיני אופציות של דברים שנכנסים בתקציב, והיא ממש התלבטה המון, ובחנה כל דבר בצורה נורא נוגעת ללב. בסוף היא בחרה איזשהו משהו של מטבקות, ספר של מטבקות, כי כנראה שהיא לא כל כך רגילה לקרוא, והיא נורא נורא התגעתה בזה שהיא קנתה אותו, והיא הלכה עם זה כזה צמוד לחזה, והסתובבה ברחבה, ואמרה לכולם שהיא קנתה את זה, וזה היה נורא חמוד.
אז סיפרתם באמת על אותו ילד שאימא שלו העדיפה לקנות לו פיצה מאשר את הספר. מה אתם מרגישים כשזה קורה? זו תחושת כישלון מאוד קשה, לא שלכם חלילה, אבל משהו מייאש ומאוד עצוב. יש לכם הרבה רגעי תסכול? או אלבון אפילו?
ביישובים מסוימים יש לנו רגעי תסכול, ללא ספק. כי בניגוד לסיפורים ככה בשנות ה-50 של המדינה, שבאמת לאנשים לא היה את הכסף לקנות ספר, עכשיו אנחנו רואים את האימהות ואת המשפחות ואת האבות, לפעמים בתוך מתחמים כאלה של ירידים כאלה, שיש בהם כמה וכמה דוכנים, ואנחנו רואים את כולם נוהרים בלי להניד עפעף לכיוון של דוכנים של אוכל, ואתה רואה המון המון כסף שיוצא על אוכל. אנחנו הרבה פעמים נשארים מיותמים, אף אחד לא עולה. זאת אומרת, זה כבר לא, זה לא אופציה להוציא כאן כסף על,
כן,
על ספר.
היו מקומות שהגעתם וממש לא...
כן, היו מקומות שהגענו, ופשוט לא מכרנו כלום.
בגלל שאנחנו חדשים, אז באמת הגענו להמון יישובים, כאילו כמעט כל מי שהזמין אותנו, וכי אמרנו בואו נכיר.
איפה לא קנו כלום?
היו כמה יישובים שהיה קשה, שבאמת הם לא, שהרגשנו שהם לא מתחברים לרעיון הזה, בעצם למה לקנות ספר? ספר זה בזבוז כסף, זה הרגשה שיש. זה לא בזבוז של מותרות, אלא בזבוז של משהו מיותר. וזה מאוד מתסכל, כי
מאוד.
אני לא מרגיש שאנחנו באים ככה בהתנסות לאנשים, בשום אופן לא.
ובחנות תמיד יש ספרים שהם לכל תקציב, זה לא העניין של הכסף בכלל.
כן.
ובדיוק, וכמו שלפעמים אנחנו מגיעים גם ליישובים עשירים, זאת אומרת, יישובים חזקים מאוד, זאת אומרת, זה לא... הבחירה לא לקנות ספר היא לא כסף. עכשיו, מצד שני, אני גם אומר, זכותם, זה הכסף שלהם. אם הם רוצים
כן.
לקנות פיצה, המבורגר ו...
אבל יש מצב שאפילו לא ניגשים למסעית, כלומר...
כן, כן, כן.
כן. ובדרך כלל הם מסתובבים מסביב, מסתכלים על הספרים שבחוץ, אבל כמו שאמרנו, נרתעים לעלות, כן.
אבל ישנם מן הסתם הרבה רגעים משמחים, אפילו מצחיקים.
כן, היה לנו לקוח נורא נחמד, בתקווה, נו... אמר שהזמן הכי טוב לקריאה זה כשהוא בשירותים, ושאנחנו נביא לו ספרים עבי קרס, כי שם יש לו פשוט המון זמן, והוא אשכרה קנה איזה 3 ספרים על תולדות היקום, איזשהו בסט-סלר של הורות, איך לגדל ילדים חכמים, ועוד איזה ספר על תזונה ומוח, משהו כזה, ספרים גבהי מצח, פסאודו-מדעיים כאלה, והוא אמר, אני אקרא אותם השבת הזאת, אני אקרא אותם בשירותים, ואשתו אמרה, הוא אשכרה יקרא אותם.
היה באמת פעם שזוג נכנס למסעית, בשנות ה-30, נראה לזוג צעיר כזה, והגבר התחיל באמת לחפש ולמצוא ספרים, זאת אומרת, הוא בחר המון ספרים, גם ספרי עיון וגם פרוזה, וזוגתו ככה גם הסתכלה, ואז הוא בא עם הערימה של הספרים לדלפק ככה לשלם, ואשתו אומרת, טוב, אני גם רוצה איזשהו ספר, בחרה ספר אחד, ואז אני זוכר שהוא אמר לה, אבל מה תעשי בספר הזה? זה בזבוז, זאת אומרת, למה צריכה אותו? ואז הוא אומר, כמובן שאם את חושבת שאת צריכה לקנות את הספר, ברור שאני לא אגיד לך כלום, משהו כזה, אבל... ואז הוא חוזר ואומר, למה צריך את הספר הזה? וזה אחרי שהוא הרים ככה המון ספרים ככה שהוא קנה, אני זוכר גם מאוד מגוון, ואז היה כאילו... כן. כל הספרים שלו היו בסדר, אבל הספר האחד של האישה, זה לא ברור לו מה פתאום היא בוחרת אותו.
אז אילו ספרים באמת מוצאים אצלכם לקהל ומאיכן הם מגיעים? חלקם יש להניח אינם ספרים חדשים, אז...
אנחנו מגיעים לכל מיני בתים, לרכוש ספרים של אנשים שעברו לדיור מוגן או לבית אבות או שעברו מן העולם. אנחנו פוגשים את לפעמים את הילדים שלהם עוד ממש הרגע הסתיימה השבעה לפעמים, אנחנו רואים את הכיבוד של ה... הוגיות הבדי של השיבה על השולחנות, ואת הפנים האלומות צער של הבן, או ככה חודש, חודשיים אחרי שההורים נפטרו, ומספרים לנו בעצב על התקופה שקדמה למוות, ויש גם אנשים שמשתהים הרבה זמן עד שהם מסוגלים לפרק את הדירות של ההורים שלהם, ואז לפעמים כעבור שנה, כעבור שנתיים, או נגיד בת אחת שהתחילה את המבצע של לפרק אלפי ספרים בספרייה כשהאימא ניתה דימנטית ולא יכולה בעצם לדעת, כבר שכחה מזה שהיה לה פעם בית אחר והיא בדיור המוגן, ורק עכשיו אפשר בעצם לפרק את האוצרות האלה שבין הקריחות. לפרק ספרים, לפרק את הספריות, זה לפרק שכבות שלמות של חיים, את הגיאולוגיה של תחומי עניין, עיסוקים, כל מיני דברים שגרמו לאנשים לאגור ספרים מסוג מסוים, בתחומי עניין מסוימים. אתה מוצא שם גם לפעמים ספרים מוחבאים, כל מיני דברים שלא רצו ככה שידעו. בזמנו זה היה כאילו ספרים, זה יותר משעבדתי בחנות ספרים, אבל כאילו אתה מוצא ספרים על מין וכל מיני דברים כאלה. אתה מוצא מוחבאים.
אני חושב שגם זה, הרבה פעמים הם מלווים אותנו ככה בבחירה של הספרים, ואתה מרגיש שזה באמת פרידה של הילדים מההורים שלהם. זאת אומרת, איך שלא נסתכל על זה, זה גם דור שחי עם הספרים אחרת לגמרי מאיתנו. כן, זה סיפורים.
יש ספרים נדירים שאתם מוצאים?
יש שם לפעמים ספרים נדירים.
זה עולם ומלואו שאנחנו עכשיו מגלים בעצם, שיש שוק שלם של ספרים נדירים.
אבל זה גם מפגש, הרבה פעמים זה, יש ספרים נדירים שהם באמת נדירים מבחינת השוק, ויש כאלה שהם נדירים שזה מרגש אפילו אותנו לקבל אותם, נגיד, הגיעו לנו ספרי אסטריק, שזה קומיקס שאני גדלתי עליו, ועד היום אני לא מבין מה אמא שלי עשתה עם כל ספרי האסטריק האלה שהיו. ואז אתה אומר, רגע, אני אמכור את זה, אולי אני לא אמכור את זה, כי זה ממש ספרים יפים. והגיע לנו ספר של אהרון מגד, אל ילדי תימן, שהוא כתב ב-48. לא הכרתי את הספר, אבל קראתי אותו, ואתה רואה שזה כל האינטראקציה של ארץ ישראל ב-48, או החברה הישראלית, שיש שם כל מיני דימויים, כמובן, של העבריים או הישראלים שהולכים לעזור לילדי תימן, והאמריקאים שם שמביאים את הכסף, והערבים הטובים שעוזרים לה. וזה ספרים שאתה אומר, רגע, אני אמכור אותם? אולי אני אשמור אותם? עכשיו, אני מודה שהרבה פעמים מה שאני עושה, כי בעצם אני אומר לעצמי, רגע, אנחנו מוכרים ספרים, הרבה פעמים אני, ברגע הראשון אני אומר, טוב, אני אשים איזשהו מחיר מאוד מאוד יקר, ולפעמים אחרי כמה שבועות אני נרגע ואומר, טוב, הגזמנו פה, אנחנו בכל זאת צריכים למכור את הספר, אז נוריד את המחיר, וזה מה שקורה, כן.
יש מצב שאתם מכרתם והתחרטתם?
תראי, יש ספר אחד שמכרנו, ואני עדיין לא יודע אם אני אמור להתחרט או לא, זה היה ספר על ארכיאולוגיה שטרודה דותן כתבה על הפלישתים. ברור שכל המחקר על הפלישתים מאז השתנה כמה פעמים, אבל היא חוקרת מיתולוגית, היא גם גרה ברחוב שאני גר, ולא משנה, אז אני זוכר ש, ובא איזה ארכיאולוג באמת וקנה את זה. בעצם בשבילי זה גם עולם חדש, זאת אומרת, זה הפער הזה בין ספרים שקיבלנו למחירה, צריך להבין את הספרים לקנינו של למחירה, לבין מה שאנחנו שומרים לעצמנו.
ויש לכם, כך הבנתי, גם עדת אוהדים או אוהדות ליתר דיוק, וגם עדת ספרניות שממש נלהבות לעזור, תורמות ספרים, ונראה שקורונה ספרים הנייד, אולי מדליק אצלן מחדש את החדווה הזאת להיות ספרנית ולתווך ספרים לאנשים.
כן, אנחנו פוגשים ספרניות שנורא מייעצות לנו, ואומרות לנו, תשימו לב לסדרה הזאת, הם מאוד אוהבים את זה, וזה ספר נהדר.
זוכרת ספרניות ספציפיות?
כן, כן, יש לי ממש בראש את הספרנית שהיא קברנית, שהגישה לנו שתי צנצנות דבש, וסיפרה לנו על ההפקה שלו בקיבוץ ארז, והיא המליצה לנו על מה להחזיק בשביל לשפר את המלאי, והספרנית של ניר צבי שיצרה את כל המפגש הראשון שלנו, ושאלה אותנו כמה פעמים במהלך השנה אם אנחנו רוצים לבוא, לאסוף ספרים כפולים. יש ספרנית אחת נורא מגניבה בקיבוץ יפתח שגררה אותנו לספרייה שלה, ו נתנה לנו לבחור.
היא לא סתם גררה אותנו, היא כל כך התלהבה מהמסעית שהיא רצתה לנסוע ממקום המפגש עד לספרייה בתוך המסעית, ואז אני זוכר שהסענו אותה במסעית לספרייה, והיא ביקשה להצטלם בתוך המסעית, כאילו בתוך הקבינה של המסעית.
הספרניות של השתאול נורא נורא רצו שנבוא, הם אמרו לנו, אנחנו זוכרות את הספרייה הניידת שהייתה נוסעת במועצה שלנו, והיינו מחכים כל שבוע לקרוא את הספרים, וזה זיכרון ילדות של הרבה אנשים פה במושב, אתם חייבים לבוא אלינו. ולא רצינו לבוא, כי היה להם שם שטח משופע, שבאמת היה לנו שם תקרית מאוד לא נעימה עם ה... היה ממש ריח שריפה מהקלאץ', כאילו ממש נשרף לנו הקלאץ' שם, בגלל איזושהי עלייה מאוד קשה, בדרך אפר למעשה. והם יצרו אירוע ענקי, הם הזמינו מלא אטרקציות, הם גרמו לכל המושב להגיע, נורא נורא התגאו בספרייה שמאז כבר יש להם משל עצמם, והם כבר לא תלויות בספרייה הניידת. זה היה להם מאוד מאוד חשוב שנגיע, למרות שהרבה אנשים ביישוב לא כל כך התעניינו בספרים, הם רצו להרגיש שגם הם מקבלים את הדבר הזה, את הביקור שלנו.
ומעבר לספרים שאפשר למצוא בכל חנות ספרים, מרבי המחר דרך חדשים או נושאים פופולריים, יש גם ספרים שאפשר למצוא רק אצלכם, או כאלה שחשוב לכם, מרגש אתכם למכור?
שוב, ספרים כאלה שאני מוכר שקשורים באמת נגיד לארכיאולוגיה, היסטוריה, תמיד, שאני ממש גדלתי עליהם, אז זה מאוד מרגש. וגם כשאתה מוכר ספרים של סופרים שאתה אוהב, זה תמיד יותר איכשהו זה יותר מרגש, כאילו העברת משהו שלך למישהו אחר. אלה הרגעים שמסמחים אותנו, שאנחנו מוכרים את הספרים שאנחנו אוהבים, או של סופרים שאנחנו אוהבים?
אני נרגשת, תמיד אני ממליצה על הספר של העורך שלי, יובל שימוני, מבעד לקרקעית השקופה, הוא יצא השנה, הוא ספר יפהפה, ואת הספרים שלי הם מונחים על המדף, אני בדרך כלל לא כל כך מזכירה את זה שהם שם, אבל אם מתפתחת איזושהי שיחה, איזושהי תחושה שיש כאן מישהו שהוא קצת בטעם שלי, או שנוצר איזה קשר מיוחד, אז אני אומרת לו שגם הספר שלי כאן, וכן, יצא לי למכור את הספרים שלי גם, וזה תמיד גם מביך וגם מאוד מאוד משמח. כשהתחלנו להקים את החנות, אז יוני נכנס לבולמוסי קריאה מעוררי קנאה מבחינתי, ואפילו קרא את כל דקמרון, ספר שאני מעולם לא הצלחתי לא קראתי את כולו, קראתי את הפרק הראשון, מה שבחוג לספרות.
זה פרלינים של כל לילה לפני השינה, חייבים לקרוא סיפור אחד, זה התענוג. באמת.
אז הנה, אז יוני קרא את זה כמעט עד הסוף, והצלחנו למכור בי, כל פעם שהוא קורא משהו מתלהב, אז הוא גם ממליץ עליו. אז יש לנו ספרים מאוד מאוד מפסגות הקלאסיקה העולמית, והצלחנו למכור גם...
למכור כאלה. כן, כן. דקמרון, דון קיחוטה.
כן, אנשים...
אנה קרנינה, לגמרי, ספרים ממש, שזה תמיד משמח. בהתחלה באמת, אספנו כל מיני ספרים שלנו, של המשפחה, ו... לא יודע בדיוק מי, יש איזה מישהו שקרוב משפחה רחוק שכנראה הוציא איזשהו מילון עברי קורדי, והיה לי אותו בבית, ואמרנו נשים אותו במסעית, ואף פעם בכלל לא הבנתי מה הוא עושה שם. ואז באמת, באחד הפעמים הראשונות, מי שהיא הגיעה עם אבא שלה, היה מאוד מבוגר, הוא לא יכל לעלות במדרגות של המסעית, והיא אמרה, יש לי שאלה על איזשהו ספר. עכשיו, בדרך כלל ששואלים אותנו שאלה על איזשהו ספר, אין לנו אותו. כאילו, תמיד זה אנשים שמחפשים באיזשהו ספר שהם כבר לא מצאו אותו בעשרות חניות ספרים.
אתם התקווה האחרונה.
כן, ו... אז היא שאלה באמת איזשהו ספר, ואז אמרתי, כן, יש לנו אותו, את הספר הזה, המילון העברי קורדי. היא כמה שמחה, אבל אבא שלה ממש שמח והתרגש שהוא הולך לקבל את הספר הזה, ובאמת הם קנו אותו.
הגענו לקיבוץ אושה, והגיעה אישה בת 70 בערך. אמרה, אני לא רוצה את כל הספרים שפה, אני רוצה לספר לנכדים שלי את הספרים שאני סיפרתי לילדים שלי. היא ביקשה את ניצה אל השדה של פניה ברגשטיין, ואת שירים ופזמונות של ביאליק, ולא היה לי את זה במסעית. אמרתי לה, אני חושבת שיש לי בבית, בספרייה הפרטית, ואני אשלח לך את זה אם באמת יש לי, והחלפנו טלפונים באמת, ושלחנו, והיא אמרה... הייתה מאוד מאוד נרגשת ואסירה תודה.
אז נתת לה ספרים שלך מהבית?
כן, אני, הם כל הזמן באים והולכים, אני רואה את זה כמו תנועה כזאת של גלים, הם נלקחים על ידי אנשים שרצו אותם, ואז מגיעים אליי, ומאז באמת, הנה, הספר הזה למשל, עכשיו יש לי כבר שני עותקים שלו, מאז שמסרתי אחד. כן.
אני מבינה שמכאן אתם נוסעים עם הקרון לדרום?
היום אנחנו נוסעים לבאר שבע, כן.
אז התותחים או הטילים, כך נקווה, הפסיקו לרעום, אז המוזות יכולות להתעורר שוב. ומה צפוי?
באמת, באופן מפתיע, אתמול מישהי כתבה לנו בפייסבוק, אנחנו העלינו פוסט לגבי הספר של אהרון מגד על מכתב לילדי התימנים, ופתאום היא שאלה לגבי הספר הזה, ואז היא שאלה, מתי אתם מגיעים לבאר שבע? אז אמרנו לה, מחר. אז היום אנחנו נראה
היום,
לפגוש אותה או לא.
היא כנראה תחכה לספר. אין יצור עלי אדמות שרשאי לקרוא לעצמו בן אנוש, אם אינו מכיר ספר טוב אחד לפחות. האיש שקומץ ספרים טובים נחים על מדפו, משמח את אשתו, מטפל כראוי בילדיו, וסביר להניח שהוא עצמו אזרח טוב יותר. העולם מלא בכותבים גדולים שעוסקים בספרות, אבל מי יצא אי פעם לדרכים כדי להביא ספרות אל ביתו של האדם הפשוט? להביא אותה לביתו, לעסקיו, ולחיקו. כך לאט לאט אתה מתחיל להחדיר ספרים טובים לברידי האומה. זה כמו לשאת את הגביע הקדוש לכמה מאותן חוות נידחות. הלוואי שהיו 10 פרנסוס ולא אחד. אז בתום שנה לפעילות המבורכת שלכם, איך לדעתכם מסעית הספרים שהקמתם השפיעה עליכם, ואיך אתם חושבים שהיא השפיעה על אנשים?
וואי, שאלה טובה. השפיעה עלינו המון, זאת אומרת, כל החיים שלנו השתנו. אני אגיד לך משהו, אני אולי שמע קלישאה, אבל אנחנו בוקשים המון טוב. זאת אומרת, אני לא יודע אם זה, אבל יש משהו באינטראקציה שאתה בא לאנשים, בסוף אתה מוכר להם ספרים, אלה שבאים וקונים, והשיח הזה על הספרים. אתה פוגש את האנשים במקום מאוד טוב, גם במקום שהם מאוד מתעניינים באיזשהו נושא, בפעמים זה גם נושא שאתה מתעניין. אנשים מאוד, בסופו של דבר מאוד שמחים לפגוש אותנו. באמת אנחנו מכירים, אני חושב שאנחנו מכירים עולם חדש, גם אם הכרנו את הארץ, אני מכיר אותה הרבה יותר טוב, את האנשים עצמם. אני חושב שזה באמת פותח לנו את הראש לגבי אנשים. אנחנו קצת פחות מתייחסים לסטריאוטיפים, גם למרות שזה עדיין קיים. אחרי כל הקשיים והמאבקים בכביש ומעבר לכביש, והוויכוחים בינינו, אני חושב שאנחנו מסתכלים על זה בצורה מאוד חיובית וטובה.
גם אני חושבת שאנחנו עוד לא תופסים את השנה הזאת. ההזמנה שלך לתוכנית אפשרה לנו לעצור ולכתוב ולקבץ רשמים ראשונים. אני מרגישה שאנחנו עוד לא מעכלים את הדחיסות, את העניין, את ההרפתקה הזאת. היא באמת המסע הכי גדול שעשינו, שאני עשיתי, אולי. מסע אמיתי, אפשר להתייחס למילה מסע כמטאפורה, להמון דברים שקרו לנו בחיים. אבל פה זה באמת באמת מסע, ואנחנו באמת פוגשים המון המון דברים מפתיעים, ואני מאחלת לנו שלא נשחק, שהקשיים ימשיכו להיות רעש רקע למוזיקה הגדולה שבאמת קורית לנו בתנועה שלנו, וקשה לנו לראות אותה, כי אנחנו רואים באמת בטרדות היומיומיות של כמה הרווחנו, והמסעית התקלקלה, והלכנו לישון כועסים אחד על השני וכל זה, אבל יש שם מוזיקה והיא ממש ממש גדולה, לפעמים חרישית, אבל קיימת, ועכשיו שהקראת את הקטע הזה מפרנסוס, בזמנו סיפרתי לך שלא, חשבתי שהספר קצת מתקתק, קצת בסוג של מתחנף קצת לנחמדות שאנחנו רוצים למצוא בחיים, ועכשיו שהקראת את זה ממש הרגשתי שכל מילה ומילה מעדדת משהו שאנחנו חווים ועושים, ושאולי אני צריכה לקרוא אותו שוב.
כלומר.
ואנחנו צריכים למצוא את המנגנונים להתגבע מעל היומיום, מעל הקשיים, מעל הדברים המחאיבים, מעליבים, השוחקים, שקוראים לנו ככה בנסיעות השבועיות.
אבל יש משהו שאת מרגישה שעשיתם בשנה הזאת, שהשפעתם על אנשים, שהשארתם?
אני חושבת שכן, אבל אני מרגישה שאנחנו עוד לא תופסים את זה, שזה גדול מדי מכדי לתפוס, ואני גם בן אדם נורא שמתעקש להיות צנוע בצורה קצת, חשוב לי כל הזמן לא לתפוס את עצמי בצורה פומפוזית, אז אני חושבת שעשינו דברים חשובים. אין לי ספק שהגענו לאנשים שמאוד מאוד חיכו לנו ומאוד מאוד היו צריכים לפגוש אותנו, וסוג של גם להתחזק מהידיעה שאנחנו קיימים, אנחנו נעים במרחב. יש את זה. אנשים שהם מרגישים שהספרות היא נסתרת, היא מתחת לפני השטח, היא הופכת לתחביב או לפעילות לחתרנית כמעט, בוטיקית, מאוד מאוד פנימית, מאוד אישית. הם היו צריכים לראות את התנועה, את הדבר הגדול הזה, את המסעית הזאת, את אסטרונאוטית, את זה שהגענו פתאום לאצבע הגליל ולקריית שמונה ולתקווה, ושאנחנו קיימים, והם כאילו קצת רואים שמה שהם עוסקים בו במחתרת הוא גם קיים בעולם. אז זה בטוח שימח המון אנשים, ואחד המקומות שהכי שמחו לקראתנו היה בבאר שבע, היינו שם פעמיים, והרגשנו שממש הדרום צמא לדברים האלה, מקבל אותנו בזרועות פתוחות.
גם במקומות הקשים, אני מרגיש שאנחנו עושים איזשהו שינוי, מביאים את הדבר הזה שנקרא ספרים, כאופציה בכלל ליישובים מסוימים או למשפחות מסוימות. תראי, אני רוב החיים שלי עסקתי בסוג של ניסיון ליצור שינוי, דרך ארגונים ועמותות שניהלתי וכו'. ואני גם לא חושב בגדול, זאת אומרת, אני תמיד זוכר שאתה עושה הרבה בשביל לשנות מעט. ואני חושב שעם האסטרונאוטית אנחנו משנים לא מעט, זאת אומרת, אני לא רוצה לשמוע זה, אבל יש משהו בזה שדרך אגב אנחנו נוסעים למשל בכביש, והרבה פעמים אנשים אומרים לי, אתה יודע, ראינו אתכם נוסעים להרצליה, ראינו אתכם נוסעים בעלייה לירושלים, זאת אומרת, וזה משהו להוציא באמת את הספרים מהספרייה, אני חושב. אולי גם בגלל זה הספרניות כך שמחות, ליצור איזושהי גאווה על
הנראות של הספרות.
מעיין, יוני, תודה רבה לכם.
תודה רבה לך.
תודה
רותי.
תודה על ההזמנה.
אין כמוך, צריך אותך גם.
תודה. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו על מסעית הספרים הניידת אסטרונאוטי, תודה למעיין בן הגיא וליוני מזרחי. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, בשבת, בשתיים בצהריים, ובהסקט, לצד כל התוכניות הקודמות, באתר כאן ובספוטיפיי, שם תוכלו גם לדרג את התוכניות. להתראות. Thank you.